הקדוש, במה המדובר? אנחנו בפרשת תרומה, בפרק כ"ה בסופו, כן, דיברנו על המנורה. כן, רק רציתי להזכיר את הנושא של המנורה, לא ככה ברור. המנורה נותנת אור, כן? למה צריך שיהיה אור במקדש? אפשר להגיד אופן פשוט כי זה המקום חשוך, אבל צריך להגיד שהעלאת הנרות היא עבודה. היא לא סתם הדלקת הנאון כדי שנראה מה שקורה, היא עבודה. אם העבודה זה סימן שהיא שורש בקודש של מציאות שנמשכת גם אל מחוץ למקדש. ואחד, כל ענייני המקדש הם שורשים. אז אם ארון הברית הוא השורש של המשך התגלות התורה באומה, והשולחן הוא שורש הכלכלה, דהיינו המלכות, הרי יש זר על השולחן כנגד כתר מלכות, אז יש במנורה, כן, שורש החוכמה. החוכמה היא אור. חוכמת אדם תאיר פניו. מה יותר חשוב, ארון הברית או המנורה? מה? ארון הברית יותר חשוב או המנורה יותר חשובה? מבחינת הערך, מבחינת המעלה, אני יודע. המנורה. למה אתה אומר את זה? היא נותנת אור. אבל אז, יש לי שאלה. המנורה נמצאת במקום פחות קדוש. היא נמצאת בהיכל ולא בקודש הקודשים. אז מה זה אומר? זה אומר שהיא פחות חשובה. נכון? מה זה אומר? היה במנורה דבר שלא היה בארון הברית, אמנם, זה שהיה שם נס קבוע. שהנר המערבי שבמנורה לא היה כבד, כדי לשמש, לא היה נכבה, כדי לשמש עדות. עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל. רצו לקרוא, מי שרצה לראות, אתם אומרים שהשכינה שורה אצלכם, תביאו הוכחה, הנה תסתכל, הנר לא כבד. כן, יותר טוב מנס חנוכה. ונס כזה אי אפשר היה לראות בקודש הקודשים, אבל אי אפשר לראות אותו בקודש. עכשיו, יוצא לפי זה שהמנורה מכוונת כנגד הקדושה של עם ישראל. לעומת הארון, הארון זה קדושת התורה. כן? שם יש לוחות הברית, יש ספר תורה. והמנורה היא קדושת ישראל. מה יותר חשוב, התורה או ישראל? באופן פנימי ישראל, באופן גלוי התורה. כך שבאופן נגלה נראה שקודש הקודשים מכיל בתוכו את הכלי היותר חשוב, דהיינו הארון, אבל באופן פנימי המנורה חשובה יותר. כן. הייתה עדות לכל באי עולם ששכינה שורה בישראל.
אבל איך מוכיחים לגויים
למה הוא לא נכבה? מה?
דבר ראשון, מה זה שכינה בכלל? שמסבירים לגויים. ומי אמר שהנר הקטן הזה זה העדות להראות לגויים שזה השכינה
שורה? שכינה זאת נוכחות השם. ומי אמר שהנר הזה הוא עדות להשראת השכינה? חז"ל. והם צדקו. חז"ל צודקים. מדוע הם צודקים? כי הם אומרים דבר שהוא הגיוני, אם יש נס באופן של קבע, זה סימן שיש משהו שהוא נעלה מן הטבע באומה הישראלית, ואז אינו בא אלא מפני יחס מיוחד שיש לאלוהים כלפיהם, שזה השראת השכינה.
אז מה לעשות כל מיני סמינריות? תראו לכל הגויים, לכל עם ישראל עצמו, נר מערבי שהוא נכבה.
זה בדיוק מה שאני אמר, זה לא סמינריוני.
לא, לא במקום.
אבל אין לנו היום נר מערבי שהוא נכבה.
לא, אבל בזמנה.
אז באמת לא עשו סמינריונים באותם הימים. בסדר? או נגיד, מכוח הנר המערבי יכלו לעשות כל הסמינריונים שבעולם.
יופי, אדם עבוד כך הרבה פרות בעם ישראל, כל כך הרבה צרות גם בזמן הזה, לא רואה שכינה שורה בישראל, טיטוס לא ראה את זה, ומוכן ישראל לא ראה.
אז השאלה, אתה שואל פה שאלה רצינית, מדוע האומות, למרות שהן יודעות את המעלה של האומה הישראלית, הן מנסים לחלות אותנו? אתה רוצה תשובה?
דווקא בגלל זה?
נכון, זה התשובה, דווקא בגלל זה. אני קוראים לזה קנאה. הקנאה היא תמיד על דבר אמיתי. כן. שם.
אבל אני הבנתי למה, אם הרגשה שלו הייתה פנימית, אז למה הוא צריך
דווקא בפנים,
בתוך
המנורה? המנורה הזו. כי יש הבדל בין הנגלה לנסתר. בנגלה, אז התורה חשובה יותר, בנסתר ישראל חשובים יותר.
בגלל שיש לה פנימית יותר, אז
התחלת
בפנים, ורק מי
שהקנגלה... לא. ככל שקדושה היא יותר פנימית, כך אפשר לשים אותה יותר בחוץ.
אה, יותר בחוץ?
ודאי. כן. כן, לא קשה.
העובדה שמורד נתחה בשדים שם.
כן. נכון. כשנסתלקה שכינה, אז הכלים נשבו.
אז הקדושה יותר פנימית.
הקדושה הסתלקה. כשהיא שכינה עלתה. כן. כן.
בבית שני, הנר היה דרך כל הזמן?
בבית שני, למה אתה שואל על בית שני? האם בבית שני הנר היה דולק תמיד? תשובה, עד סוף ימיו של שמעון הצדיק, כן. אחרי ימיו של שמעון הצדיק, לפעמים כן, לפעמים לא. מה זאת אומרת? אתה שואל איזה תקופה הוא היה? מה, אתה לא יודע? האם למדת מסכת אבות מימיך? משה קיבל תורה מסיני, הוא שרד יהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים נביאים, ובהם שרו עלי אנשי. וזה גדולה, הם אמרו שלושה דברים, מילאו מתונים בדים ועמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה. מה המשך? שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. הוא היה אומר על שלושה דברים העולם עובד, על התורה, על העבודה ועל גבילות חסדים. נכון? אנטיגנוס איש סוכו קיבל משמעון הצדיק. אלא? הוא היה אומר. זוכר? אז מתי היה שמעון הצדיק? הוא היה משיירי כנסת הגדולה. יפה. הוא פגש את אלכסנדר מוקדון כשהוא כבש את הארץ. בסדר? כן, אלכסנדר השתחווה לשמעון. כן. סיפור שלם. זה קרה באנטיפטריס. אתם יודעים איפה זה אנטיפטריס? ליד ראש העין. כן, שם שמעון הצדיק יצא לקראת אלכסנדר. במקום שאלכסנדר יחריב את המקדש, אז הוא החריב את המקדש השומרוני, היה שם מקום מיוזר. בסדר? כמה זמן היה שמעון הצדיק כהן גדול? 70 שנה. לא רע, להיות כהן גדול 70 שנה זה רציני. בסדר? טוב. כן, בבקשה. התרגשת מהנר המערבי ואתה רוצה לחזור לזה שנייה. ובכן, מתרגש יקר, מה בפיך? אתה צודק? זאת אומרת, מאז שחרב מקדשנו, אנחנו עומדים מול טענה של הגויים שהשכינה הסתלקה לגמרי מישראל. נכון? אז אנחנו מחפשים בכל זאת איזושהי הוכחה. אז ההוכחה מצאנו אותה אחרי ימיו של משה לצדיק עם נר חנוכה. שהיה ההוכחה האחרונה, האחרונה, האחרונה. זה היה הסוף. סוף כל הניסים, אומרת הגמרא. ואחר כך, נו, מה קרה אחר כך? אחר כך הייתה כבר הנצרות, והנצרות טענה. ואז נשאלה השאלה, האם באמת השכינה עדיין שורה בתוכנו? מי יכול היה לדעת את זה? רק אנשים שנכנסו לתוך מעמקי היהדות. דהיינו, לפעמים היה קורה שאיזה גוי היה נכנס לתוך הגטו. חי בין היהודים, ואז הוא היה יודע שהשכינה שורה שם. למשל קרה, היה גוי אחד במאה ה-19, בעיר ליון שבצרפת. שמעת על העיר ליון? אז יש לי סמוך לעיר אחרת, וילורבן, שיש להם שם קבוצת כדורגל, משהו חבל על הזמן. כן, נכון? בוילורבן. מה? כדורסל. ליון זה הכדורגל? טוב, בסדר. אז בקיצור, היה גוי אחד בשם אמה פלייר, נוצרי קתולי. הוא נכנס בתפילת יום הכיפורים והנעילה לבית הכנסת. איך עושים טעויות כאלה, אני לא יודע. אבל בזמן שהוא נכנס לנעילה, ואז הוא ראה שהשכינה שורה בישראל. ואז הוא רצה להתגייר. הוא לא התגייר בסוף, אבל היה סיפור שם. כן? אז יש מצבים כאלה. היה בזמן הפרנקים הקדמונים, בימי שרל הגדול, שרל הגדול, שרלמן. הכנסייה שלחה איזה מרגל לחיות בין היהודים, כדי למצוא איזה עילה נגדם. ואז הוא עשה את עצמו יהודי, חי בתוכם והתגייר. אבל זה דברים, הייתי אומר, נקודתיים מאוד. ולכן במשך כל השנים, הגויים טענו שהיהודים הרגו את אלוהים. צריך להבין למה הם טענו את זה. כי באיזשהו מקום זה היה נכון. זאת אומרת, גלות ישראל היא סילוק השכינה. תרגם את זה למונחים אליליים, הרגתם את אלוהים. או? מתי הם הפסיקו להגיד את זה? כן, לפני 40, לפני 50 שנה בערך הייתה ועידה עם האפיפיור יוחנן ה-23 שהחליט שהיהודים לא אשמים. איתם, מה קרה? התעוררת אחרי 1900 שנה, מה קרה? כן, כי זה הפסיק להיות נכון. כלומר, ברגע שעם ישראל חוזר לארץ, אז הגויים מרגישים שהשכינה חוזרת לציון. כן, משהו מתרחש. או? אז אנחנו עובדים על זה. על הדלקת הנר מחדש. בסדר? טוב. זה מרגש עוד יותר, מה אתה חושב? טוב. פסוק מן. כן? פרק כ"ה, פסוק מן. וראה רעשה בתבניתם אשר אתה מוראה בהר. ואת המשכן תעשה 10 יריעות, 6 מושזר ותכלת וארגמן ותולעת שני, קירובים, מעשה חושב תעשה אותם. אורך היריעה האחת שמונה ו-20 באמה ורוחב 4 באמה. היריעה האחת, מידה אחת לכל היריעות. 5 היריעות תהיינה חוברות אישה אל אחותה ו-5 יריעות חוברות אישה אל אחותה. ועשית עלולות תכלת על שפת היריעה האחת מקצה בחוברת. וכן תעשה בשפת היריעה הקיצונה במחברת השנית. 50 גולאות תעשה בעירייה האחד, ו-50 גולאות תעשה בקצה העירייה, אשר במחברת השנית, מגבילות הגולאות, אישה אל אחותה, ועשית 50 כרסי זהב. וחיברת את העיריות אישה אל אחותה בקרסים, והיה משכן אחד, ועשית עיריות עיזים, לא אלא למשכן, השתי 10 עיריות תעשה אותם, עורך העירייה אחת, 30 באמה, ורוחב 4 באמה, העירייה האחת, מידה אחת לשתי 10 עיריות, וחיברת את 5 העיריות לבד, ותשע עיריות יעד, וחפלת את העירייה השישית, אל מול פני האוהל. ועשית 50 לולאות על שפת העירייה האחת הקיצונה בחוברת, ו-50 לולאות על שפת העירייה החוברת השנית. ועשית קרסי נחושת 50, והבאת את הקרסים בלולאות, וחיברת את האוהל והיה אחד, וסרח העודף ביריעות האוהל, חצי העירייה העודפת, תסרח על אחורי המשכן, ועמה מזה, ועמה מזה, בעודף, באורך העיריות האוהל. יש הרוח על צידי המשכן מזה ומזה לחסותו, ועשית מכסה לאוהל, אורות אלים מאודמים, ומכסה אורות תחשים מלמעלה. טוב, יש פה, אם כן, 3 שכבות של יריעה. יש יריעות רקומות, יש יריעות עיזים, ויש עורות אלים מאודמים. עכשיו, בשביל מה צריך 3 מכסים? האחד, פנימי, אחד שכשאדם נמצא בתוך המשכן, הוא מסתכל על התקרה, ואז הוא רואה בד רקום מפואר, שעשוי מ7 חוטים, מעשה רוקה, מעשה חושב. על גבי זה יריעות העיזים, זה בשביל לשמור מפני החום, ועל גבי זה אורות אלים מאודמים מלמעלה כדי לשמור גם על הגשם והרוח, וגם זה עושה קצת יופי, כן? זה מאדימים את זה, אז זה נראה היא בחוץ יפה, זה שומר, כן? מה זה מזכיר לנו? 3 שכבות של משהו רך. המצות זה לא תמיד רך. אני חושב, האור. האור. נכון? האור, הבשר, זה חלקים רכים. אנחנו עטופים במעטפה של האור. גם המשכן הוא עטוף במעטפה. למה 3? אחת, כשאדם נכנס תוך המשכן, אז הוא רואה, זה בד מפואר, מעשה חושב.
לא, זה הבנתי. אני מזכיר
לנו 3... כן, גם האור עשוי משכבות.
שלוש
חבות? בוודאי. מה?
לא יותר משלוש, בדיוק 3.
תלוי איך אתה מחלק את זה. זה תמיד עניין של חלוקה. עכשיו, אבל יחד... מה? לא, לא, העצמות זה לא שמה. אם תסתכל על העצמות, זה פסוק תדווה. ועשית את הקרשים למשכן. כן, עצי שיטים עומדים. יש חלקים קשים, שמורכבים אחד על גבי השני, זה כמו העצמות. יש משהו רך, זה כמו האור. ובתוך כל זה יש איברים. האיברים החשובים הם בפנים, הארון, השולחן, המנורה. עד כאן מובן. כלומר, יש דימוי פה של המשכן לאיזה מין גוף. כן? עכשיו, למה זה כך? בגלל שפה זה תיאור של הנפש של משה. כן, לפי מה שלמדנו, כן? שכל המשכן הוא התיאור של הנפש של משה רבנו. גם בתוך הנפש עצמה יש לנו שכבות של אור, אבל לא אור פיזי. יש לנו אור מידותי, נכון? מה שהם לבושי הנפש. המידות זה הלבושים של הנפש. נכון? איך קוראים לה, מה, איך קוראים לה מידות בעברית? איך קוראים למידות בעברית? מידות, נכון? כן או לא? המידות, קוראים מידות. כן? למשפט כזה קוראים תאוטולוגיה. כן? שדבר מגדיר את עצמו על ידי עצמו. כלומר שזה אותו דבר. אז המידות הן המדים, שון מדים, מה שמודד אותנו. אדם נמדד על ידי הלבוש. אז גם וזה בעצם המידות הטובות מאפשרות לנפש את ביטוייה. אז כמו כן גם חייב להיות שמלבד הערכים הבסיסיים שהם ההתגלות, החוכמה והכלכלה שבתוך הנפש, יהיה גם כיסוי. הכיסוי זה המידות הטובות. כשהחלקים היותר נכבדים הם נסתרים כלפי פנים במעמקי האישיות, מפני הענבה, ויש צד יותר מחוספס שהוא כלפי חוץ. כלפי העולם יש צורך בחספוס מסוים כדי להתקיים בעולם הזה. אי אפשר בעולם הזה להיות רך מדי. איך אמרו חכמים? אחד מהשלושה שחייהם אינם חיים זה הרחמנים. אדם רחמן קשה לו לחיות בעולם הזה. מובן? לכן בחוץ יש אורות אלים מאוד עמים, ואורות עיזים, יש עזות שצריכה להיות, יריות עיזים, ובפנים מעשה חושב, דברים במחשבה, דברים רכים ודקים. ברור? עכשיו, מה זה 50 קרסים שיש שם? יש 50 קרסי זהב, 50 קרסי נחושת. מה זה קרסים? מה זה קרס? מה? וו, איזה מין וו שמחבר, נכון? זה כפתור, כמו כפתורים, זה קרסים. וזאת אומרת שהמחשבה של האדם זקוקה לחיבור. כן, כמו מלבד זה שאנחנו עשויים ממידות, מכוונות, מתכונות אופי, אנחנו זקוקים גם לגורם מאחד של האישיות. מתי האישיות מתפרקת? כשהיא לא אחת. לכן צריך 50 קרסים. למה 50?
נון שערי.
טומאה וטהרה. יש נון שערי, טומאה וטהרה, זה יוצא 100 לפי זה.
לא. כן, זה 50
ו-50. יש 50 שערי בינה. בינה. כי הרי איפה הקרסים האלה נמצאים? הרי אם יש לכם פה יריעות מפה, 5 יריעות ו-6 יריעות. ויש אחת היריעות היא עודפת, היא סרח העודף. אז יוצא 5 ו-5. אז באמצע המשכן, אדם מסתכל, מסתכל על התקרה, ופתאום הוא רואה 50 קרסי זהב. נכון? זה נראה כמו כוכבים, זה נראה. תחשבו איך זה נראה בתוך המשכן, כן? המנורה דולקת, פתאום זה מאיר על 50 קרסי זהב, אז רואים, רואים כוכבים. כלומר, זה גורם לאדם התבוננות כלפי מעלה. שאו עיניכם וראו מי ברא אלה. כלומר, זה, האדם צריך מדי פעם להסתכל כלפי מעלה, לשאוב בינה מלמעלה, וזה מה שמאחד את האישיות שלו. כשהאדם מסתכל כל הזמן כלפי מטה, אז יש לו אישיות קטנה. הוא לא מסוגל לחיות חיים מאוחדים, כי אז יש ערך שמושך אותו לכאן, וערך אחר שמושך אותו לכאן. אבל כשאדם יש לו נקודה שמאירה כלפי מעלה, אז כל כוחות הנפש שלו מתחברים. מובן? זה ה-50 קרסי. 50 קרסי זהב, זה בגלל מה שרואים. הרי קרסי נחושת לא רואים אותם. נכון, הם ביריות העיזים. יריות העיזים הם בין יריעות המשכן לבין אורות האלים. נכון? זה העזות.
למה שם יש 50?
למה יש 50? גם שם צריך בינה. רק שהבינה הזאת הופכה להיות מסתרת. כלומר, המידות הזאת הן צריכות יותר עדינות. יש בינה מסתרת. יש בינת הלב. יש בינת הלב. שמעת על המושג הזה? כן. טוב. כן, בבקשה. תחשים. תחש זאת חיה שמהעור שלה היו עושים מכסה למשכן. אז יש בזה מספר דעות. יש אומרים, ככה מובא ברש"י בשם חז"ל, זאת חיה שנבראה באותה שעה. כן, בשביל המשכן נעשה התחש, הופיע באותם הימים ונעלם. טוב, האם זה אומר כפשוטו, שאז הייתה בריאה? אז מה, בריאת העולם המשיכה פתאום אז? אלא הכוונה שהיא הפכה להיות, החיה הזאת הפכה להיות מצויה. כן? היא תמיד קיימת, אבל היא הפכה להיות מצויה לבני ישראל. עכשיו, איזה אנטון שאלה אין קיים. עכשיו, זה בעצם מתאים לדעה השנייה, כלומר, כך שאין פה מחלוקת. יש דעה שאומרת שמדובר בדולפין. הדולפין זאת חיה שמצויה סמוך למדבר סיני. עד עצם היום הזה, הבדואים בסיני עושים לעצמם נעליים מן העור של הדולפין. ויש בספר יחזקאל ביטוי, ואנעלך תחש. עשיתי לך נעליים מתחש. אז זה אולי ראיה שמדובר בדולפין.
מה אני אמרתי?
Okay. אמרתי את זה או לא אמרתי את זה? טוב, אמרתי זאת אפשרות. יש אומרים שבכלל תחש זה לא שם של חיה, אלא זה שם של עיבוד. זה צורת עיבוד האור, שעושה את זה חלק ומבריק. לוקחים אור, מאבדים אותו בצורה שהוא חלק ומבריק, אז זה נקרא תחש.
יש סוג
של כלב תחש. כלב תחש, כן, טוב, זה כינוי מודרני. המציאו את זה עכשיו. בקיצור, אם תשאל מה זה התחש, התשובה היא, אנחנו לא יודעים. בסדר? יש דברים כאלה שאנחנו לא יודעים. מה אפשר לעשות? יש השערות, כן? השערות מותר, אבל הוכחות אין לנו. אפשר לעשות. טוב, פסוק ט"ז, עשר אמות אורך הקרש, ואמה וחצי האמה רוחב הקרש האחד, שתי ידות הקרש האחד, משולבות אישה אל אחותה, כן תעשה לכל קרשי המשכן. ועשית את הקרשים למשכן, ה-20 קרש לפת נגבת אמנה, ו-40 עדת כסף, תעשה תחת 20 הקרש, שני הדנים תחת הקרש האחד, לשתי ידותיו, ושני הדנים תחת הקרש האחד, ישתי ידותיו, וצלע המשכן השני בצפון 20 קרש, 40 אדנים כסף, שני אדנים תחת הקרש האחד, ושני אדנים תחת הקרש האחד. ורקדי המשכן ימה, תעשה 6 קרשים, ושני קרשים תעשה למקוצעות המשכן והרחתיים, והיו תואמים מלמטה, ויחדיו יהיו תמים על ראשו. אלא טבעת האחת, כן יהיה לשניהם, לשני המקצועות יהיו, והיו 8 קרשים, ואדניהם כסף, 16 אדנים, שני אדנים תחת הקרש האחד, שני אדנים תחת הקרש האחד, ועשת בריחים מעצי שיטים. שאלה, כמה קרשים יש? 48 קרשים. עכשיו, מה הגובה של הקרש אמרנו? הגובה של הקרש היה אמה. זאת אומרת, הגובה של הקרש היה אמה. זאת אומרת, 50 סנטימטר בערך, זאת אומרת, האדם נכנס למשכן בזחילה. כי הגובה של המשכן היה לפי דבריך אמה. שמת לב מה שאמרת? כן או לא? כן, אז זה ברור שזה לא נכון מה שאמרת.
קרש זה מה שאנחנו מכירים, זה אותה מילה שאנחנו...
למה לא? 10 אמות. אז מה הגובה? 10 אמות. כמה זה יוצא במטרים? 4 מטר 80. 4 מטרים ו-80 סנטימטרים. בסדר? שזה גבוה. מה הרוחב? אמה וחצי. זאת אומרת משהו כמו... 72 סנטימטר, כן? 72 סנטימטר רוחב על 5, כמעט 5 מטר. לא רע. איך למצוא עץ כזה? זה לא פשוט. איך תמצאו עצים כאלה? עכשיו, אני שואל, מה היה האובי? לא כתוב האובי בתורה. בתורה לא כתוב מה האובי. אז יש בזה שתי דעות. דעת רש"י היא שזה היה אמה. האמת היא שיש לזה יסוד בפסוקים, אפשר להבין למה רש"י אומר את זה. רש"י מסיק מסקנה שהעובי של הקרשים היה אמה. אז זה קצת תמוה, למה הכתוב לא אומר את זה, נכון? עכשיו יש לי שאלה, כמה שוקל עץ כזה? טון וחצי. עץ כזה, אם אנחנו לוקחים כל העובי, רוחב, גובה, מדובר על טון וחצי.
קרש אחד?
כן, קרש אחד. היה לכם 48 קרשים כאלה, אז יוצא משהו בסביבות ה-70 טון. לסחוב, נכון? היו סוחבים את הקרשים האלה במדבר, 70 טון. עכשיו, במה היו סוחבים אותם? כמה עגלות? שתי עגלות, שלכל אחד היה 4 בקר, נכון? כלומר, 4 פרות, או 4 שברים, סוחבים, כל אחד 35 טון. זאת אומרת, אם תחלק את זה בכוח של כל אחד מהשברים, זאת אומרת 35 לחלק ל-4. 8.5 טון סוחב השור. כן? במאמץ האישי שלו. כן? זה נראה לכם סביר?
לא.
תגידו גם איך העגלות לא קרסו. העגלות היו הרי על גלגל, שני גלגלים כאלה, או על 4. אם שמים 35 טון על עגלה, לפי הערכתי... גם אם העגלה היא 10 טון, אבל איך היא לא נשברת? כלומר, איך המוט של העגלה בכלל היה מסתובב? מה זה? היה למה? מנרה? מה זה מנרה?
זה העגלות
שבחקלאות מסוכבים
את
הדברים בגדים. נו, מה מיוחד בעגלות האלה?
הענקיות.
הן הענקיות. טוב, אני טענתי שהיו עגלות ענקיות, אבל בכל זאת, זה נראה לכם סביר במדבר, לא סלול, כן? טוב, אז נגיד, לפי המדרשים שהיה נס, שהארץ הייתה מתיישרת לפני. נו, בכל זאת. אז יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת זה לומר שזה היה נס. בעצם זה היה נס כזה שהפרות הצליחו לסחוב את זה. אפשרות אחרת להגיד שזה היה עץ שהקל כמו קלקר. זה בעצם היה עץ קלקר. לא נראה, שיטים, לא יודע בדיוק מה זה שיטה. כן? הרי עץ השיטה של היום זה לא בדיוק עץ השיטה של פעם, אבל כנראה שמדובר בזה סוג של עץ מאוד גבוה. אגב, איך הם מצאו את העצים האלה? גם זה דיון יש בגמרא. אבל האפשרות האחרת זה להגיד כמו רבי אברהם בן עזרא. מה אומר רבי אברהם בן עזרא? מה אתה אומר?
כל זה במדבר?
איפה זה קורה כל הדברים האלה? 40 שנה הם מסתובבים עם הקרשים האלה, 70 טון. אתה מבין? יש פה משהו לא סביר פה בעסק הזה. עכשיו אני רוצה לשאול, עוד לפני שאני אגיד לכם את שיטת רבי אברהם בן עזרא, יש לי עוד קושיה. מה אתה אומר? אז זה לא רש"י מה שאתה אומר. זה לא רש"י. עכשיו יש לי עוד שאלה. האדנים, כן? הרי לכל קרש היו שני אדנים שהחזיקו אותו. נכון. ממה היו עשויים האדנים?
כסף.
כמה שקל כל עדן? כיכר. נכון? כיכר כסף. ואפשר לחשב את הנפח של כל עדן. יש לנו מידות מדויקות. כן? זה שלושת רבעי אמה, גובה חצי אמה, וכתוב, אנחנו יכולים לעשות, גם האובי, הכל ידוע. אפשר לראות כמה, זאת אומרת שהווליום, הנפח של העדן, ידוע. יש פה מישהו ששואל. תודה. יישר כוח. טוב, תודה. סתם, אחד כותב יישר כוח. נחמד, לא? טוב. עכשיו, אנחנו יודעים את המשקל הסגולי של הכסף. אז אנחנו יודעים כמה כסף צריך בשביל למלא את הנפח ההוא. ובשביל למלא את הנפח של העדן, כפי שרש"י כותב אותו, צריך פי 18 כסף. כלומר, צריך 18 כיכרות. יש פה בעיה. או שמה תאמר, שזה הכסף מסוג מיוחד, כסף קל, או שזה היה חלול והיו ממלאים בחול את העדן, כשהיו עושים חנייה, או משהו כזה. שאם לא כן, זה לא מחזיק מעמד. מה התשובה? התשובה היא פשוטה מאוד. צריך לקבל את דעת רבי אברהם בן עזרא, שאומר שהקרשים היו דיקט, היו דקים, לכן התורה לא אמרה את הרובי. אז זה לא דיקט דיקט ככה, זה קצת יותר להבין, אני יודע מה, משהו חזק. הרוחב אמה וחצי, זה כתוב מפורש. אבל אתה עושה, עכשיו אל תשכח, שאם אתה עושה בריחים, ואתה מחזיק את זה עם האדנים למטה, ונותן לזה צורה מרובעת, ועל גבי זה היריעות ומתרים, זה מחזיק. ואז יוצא שזה היה הרבה יותר קל לסחוב את זה. זה סך הכל היה טון. מה? למה שזה יתקפל? אתה אומר שזה יישבר? אז אני מסביר לך. זה בשביל זה היו כל הבריחים. בשביל זה היו הבריחים. והיה המבנה המודולרי הזה, מבנה של לגו, של שלושה צדדים, והיו תוקעים את זה באדמה. סך הכל הרי האדנים, בכל זאת שוקלים משהו, וכולי כבר, היו מסדרים את זה. בסדר? אז זה היה כזה משכן יותר לקמפינג. מה זה המשכן? כן, אבל המשכן היה נשען, עד רבה, זה שהוא היה נשען זה מצוין. זה כדי שזה יחזיק. ולא נאמר בתורה שלא היו מוטות שחיברו בין הקירות. אז לפי רבי אברהם בן עזרא, סך הכל הרבה יותר קל.
אבל זה מבחינה הנדסית, זה לא כך שגיוני. אתה אומר משהו מאוד מאוד גבוה, אבל צר.
כן.
יכול
לשבת את הבסיס הזה, זה גם סוג של נס. לא. אתה שואל איך יכול להיות שדבר כל כך גבוה וצר יחזיק מעמד. תשובה. היו עושים בריחים וטבעות ואדנים, ועל גבי זה היריעות ומתרים ויתדות, וכל זה יחזיק לפי זה. מבין מה שאני אומר? אפשר להוכיח את זה, זה לא מסובך. אפילו מבחינה פיזיקלית אפשר לעשות חישוב, זה מחזיק. כן. סתם לעצמו ככה זה לא יחזיק, אבל כשזה בתוך מבנה זה מחזיק. אגב, את זה אמרתי לפני כן. כן. רש"י בכלל לא מתייחס לשאלה הזאת. עכשיו, השאלה היא ככה, מי צודק עכשיו? יש פה בעיה. אבל פה מדובר על משהו היסטורי. המשכן היה. אנחנו היום, אין לנו שרידים של המשכן, אבל הוא היה. אז הוא היה או כמו שרש"י אומר, או כמו שרבי אברהם עזרא, אבן עזרא אומר, או אולי משהו שלישי. איך להבין דבר כזה? מחלוקת על המציאות. ואם אחד צודק, אז זה אומר שהשני אמר שטויות? לא. לא, 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 לא. אני אשאל את זה אחרת. מדוע התורה נכתבה באופן כזה שהיא יוצרת את המחלוקת הזאת? לא, זה אומר שהתורה רצתה שהמחלוקת תיווצר. לא שזה מה שחשוב זה הרעיון, אלא שני הרעיונות חשובים. זאת אומרת, נכון, זאת אומרת, במציאות היה או כמו רש"י או כמו אבן עזרא. אבל גם רש"י, גם אבן עזרא מסכימים שזה חשוב שתיווצר הרושם שאפשרי כמו השני. ואני אסביר למה, הכוונה. נגיד שמבחינה היסטורית זה היה כמו רבי אברהם בן עזרא. כן? זה נטייה רציונליסטית שלי לומר שככה זה היה. אבל בכל זאת התורה נתנה לך מקום לחשוב שזה היה בעובי אמה. כי באופן וירטואלי ככה זה ראוי. זה כמו שהרמש"ל המהר"ל מסביר את דברי הגמרא שאומרת שמשה רבינו היה גבוה 10 אמות. למה? איך יודעים שמשה רבינו היה גבוה 10 אמות? כי זה הגובה של המשכן. אז משה צריך להיכנס. אז הוא צריך להיות בגובה של התקרה. נכון? כי אם לא זה מיותר. למה התורה אמרה כל כך גבוה? אלא כנראה שמישהו שצריך להיכנס בלי להתקפל. אז זה משה. כן? אז זאת אומרת שמשה היה גבוה 4.80 מטר. הגיוני או לא הגיוני? לא הגיוני, נכון? לא מצאנו אדם. בסדר, אז למה הגמרא כל כך רוצה את זה? זאת אומרת, זו השאלה. למה הגמרא מתעקשת לומר שמשה רבינו היה גבוה 4.80 מטר? אולי רצו שהוא יהיה מאוד גבוה, אבל אמרו, טוב, אי אפשר יותר גבוה מהמשכן, כי הרי הייתה תקרה. אז זה ברור שהוא היה לפחות 4.80 מטר. כן? לא פחות ולא יותר. כן? אז משה רבינו, היית רואה אותו? כל הקו שם בצבא. כן? מסביר המהר"ל מפראג, זה לא שמשה היה באמת בגובה הזה. אלא שלפי מעלתו של משה, כך ראוי לו. אבל במציאות היה כמה שאפשר. זאת אומרת שכנראה משה גם היה גבוה. כנראה היה אדם גבוה, אבל כמה שאפשר. אנחנו מצאנו בני אדם בגובה 2 מטר. יש אנשים כאלה, נכון? אפילו יותר משני מטר. אבל לא מעבר למה שהטבע יכול לתת. כמובן. אז...
פיין. במקופה של המדבר זה היה מצוין שהם גבוהים מאוד.
איך אתה יודע?
נראה מסרת פסחים.
שמה?
יש על זה תוספות שאני חושב.
שמה?
שאמר בוא נראה לך מתי מדבר.
נו.
הפקדן, זה לא חלק הפקדן שם.
נו.
נראה לו שערבי שרוכב על סוס עם רומח ביד ורואה מתחת הרגל המקופלת שלו.
זה היה שמה מתי המבול.
מתי מדבר.
מתי מדבר? טוב, אבל גם זה, משל. זאת אומרת, זה בא לומר שבשבילנו, מתי המדבר היו אנשים ענקיים. זה מה שזה אומר. כן, זה משלים. זה לא עובדה פיזיקלית. כן? מה הכבל? אז איפה היינו? כן, האובי של הקרשים. כן? אז האובי של הקרשים, מבחינה היסטורית, כנראה שהיה דיקט. נכון,
זה, לא,
זה, זה קשה גם עכשיו, כן, אבל אם אתה שם בריחים וטבעות ואתה שם מבנה גם ועדנים וטבעות מלמעלה גם ואתה מחבר, אתה שם את זה את האוהל עם מוטות שמחברים בין שני הקירות ויתדות ומתרים הלייצר אתה אומר, כן, כן, לא, זה ברור שמבחינה טכנולוגית זה משהו בלתי רגיל, זאת אומרת אגב, גם בלי דיקט, לעשות קרש, כמו שרשי אומר, זה גם כן לא כל כך פשוט. כלומר, היה להם אמצעים מאוד פשוטים, אבל אל תשכח שהאנשים האלה עבדו תקופה ארוכה במצרים. ובמצרים הטכנולוגיות היו מפותחות ביותר. יש אפילו דברים שהם עשו שאנחנו היום לא יודעים לעשות. כן? למשל הצביעה, הצבעים של, של ציורי הקירות בפירמידות, שמחזיקים אלפי שנים עד עצם היום הזה, היום אין מי שיודע לייצר כזה, כאלה צבאי. לא יודעים. יש לעשות אנליזות וכו', אבל לא יודעים איך הם עשו את זה. כן. אז...
תגיד,
כן.
יש
לי
שאלה לגבי בני ישראל שהם עמדו בתקופה שהם עמדו במצרים.
כן.
הם
עומדו לפני או אחרי? מה אתה
אומר? הם עומדו לפני שבני ישראל...
האם הפירמידות היו לפני? מבחינה היסטורית, מה זה משנה? למה אתה שואל?
מה זה? כי גם הפירמידות עצמם יש, יש הפירמידות עצמם נבנו בצורה טכנולוגית.
שיש גם, הטכנולוגיה של בניית הפירמידות גם כן, לא הכל ברור שם, נכון.
ואם בני ישראל נגיד היה להם יד ב...
כנראה שלא, כלומר, סביר לומר, כן, לפחות לפי הקרונולוגיה שבימינו, שהפירמידות כבר היו בנויות כשבני ישראל הגיעו למצרים. כן? זאת אומרת, אלא אם כן נשנה את כל הקרונולוגיה, שזה גם אפשרי, אבל כנראה אנחנו לא בנינו פירמידות. אבל זה תמיד נחמד לספר את זה לתיירים. כן. רש"י מתכוון שככה זה עולה מן הניתוח של הפסוקים. רש"י מוכיח את זה.
כן?
כי ראוי, כן, כי ראוי לקרש להיות עבה. כן? ראוי להיות כך. כי הרי זה מכובד יותר. כן? ברור. טוב. עכשיו, הקרשים, ממה זה עשו? מעץ. נכון? עץ זה דבר שצומח. נכון? נכון? זה מה שזה אומר. עכשיו, אבל מה עושים על הקרשים? מה מצפים?
זהב.
מה יותר יקר? זהב או עץ? זהב. מה יותר צומח? עץ. כלומר, יש תמיד שני יסודות בנפש. אם אתה רוצה משהו יקר, אתה צריך גם באיזשהו מקום להפסיק את ההתפתחות שלך. מצד שני, אתה רוצה להתפתח, אז צריך גם להיות מוכן לחומרים יותר זולים. זה מוסר שעולה מהדבר.
אתה
עושה
את הפיר.
מה?
אתה רוצה משהו יקר,
אתה
לא להתפתח.
זהב זה לא דבר שמתפתח.
לא,
אם אדם רוצה, נגיד...
מידה טובה.
לא, 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 אני מכוון למשהו מושלם. שלמות. אדם רוצה להגיע לשלמות. אז השלמות היא מוגבלת. כן, השלמה יש בה סוף. כן. פסוק למד א', ועשית פרוכת תכלת וארגמן תולעת שני ושש מוזר, מעשי חושב יעשה אותה קירובים, ונתת אותה על ארבעה עמודי שיטים מצופים זהב, והם זהב על ארבעה דני חשף, ונתת את הפרוכת תחת הקירסים, והבאת שמה מבית לפרוכת את ארון העדות, והבדיל הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. עכשיו יש בגמרא במסכת שבת דיון לגבי מלאכות שבת. איפה לומדים את כל המלאכות של שבת? כל המלאכות שנדרשו לעשיית המשכן הן המלאכות האסורות בשבת. אז אחת המלאכות האסורות זה מלאכת קושר, נכון? אסור לקשור בשבת. איפה היה קשירה במשכן? אז הגמרא מביאה שמה מספר אפשרויות. למשל ציידי החלזונות. כן, היה צריך חילזון בשביל התחלת. אז הציידים של החילזון היו עושים רשתות. כדי לעשות רשת, אתה צריך לעשות קשרים. אז זה היה במלאכת המשכן, שהיה קשירה במשכן. זו אחת הדעות. אבל יש דעה אחרת, וזו בעצם המסקנה שמה בגמרא, שאלה שעשו את הפרוכת, לפעמים החוט היה, אחד מהחוטים היה נפסק. למה הוא נפסק? כי תולעת אכלה אותו. אז היה צריך לקשור את שני חלקי החוט כדי לחבר מחדש. וזה המקור לאיסור קשירה בשבת.
כל המעשה רוקם
אפשר? לא, רוקם אפשר, לא יודע. הגמרא אומרת שזה הקשר. מה? יש כמה דעות בגמרא בזה. איפה היה הקשר? אחת הדעות זה מה שאני אמרתי. שהתולעת אוכלת את החוט, ואז האומן חייב לקחת שני קצוות החוטים ולקשור. זה אחת הדעות בגמרא. אני מעוניין לנתח את הדעה הזאת בגמרא. מה היא מלמדת? הרי אין לך מקום יותר נעלה מקודש הקודשים, נכון? וגם שם בפרוכת לפעמים תולעים אוכלים. נכון? זאת אומרת שאין מקום שבו אין אפשרות של ריקבון, גם במעלות היותר עליונות. כן? זה דבר שצריך לדעת. כן, טוב. פרק אב זין, מה? האם במשכן הייתה עבודה בשבת? מדוע אתה שואל? כן, תגיד לי, איפה יש חנות לנעליים בקריית משה?
לא, אתה שם אמרת שלומדים את
ידע כללי.
לא, אתה אמרת שלומדים את כל איסור מלאכות שבת מהמשכן.
אז יש לך הסבר אחר למה אתה שואל.
לא, אני שואל, כן.
זה משהו אחר. אבל אני חושב שזה לא נוגע לעניין. נכון?
לא, זה כן, מה?
לא, זה לא נוגע. זה רק קרוב אסוציאטיבית. אבל התשובה היא שכן. עבדו בשבת במשכן. הרי אתה אומר בשביל זה תפילת מוסף, לא? תפילת מוסף בשבת, על מה? על קורבן מוסף. אז מה זה? אז אסור.
כן, אבל כל הצביעה וזה, זה היה
לא אסור. אתה שואל שאלה מעניינת. יש מחלוקת בין רש"י לבין הגאונים. מאיזה חלקים של מלאכת המשכן לומדים את מלאכות שבת? האם ממה שהיה נדרש כדי לבנות את המשכן, או ממה שהיה נדרש כדי שהמשכן יתפקד? כן. ברור. אז יש צדדים לכאן, צדדים לשם. המקובל הוא לומר שלמדו רק מהמלאכות הנדרשות להקים את המשכן. לא על תפקודו הקבוע של המקדש, למרות שיש על זה כמה קושיות. בסדר? העיין במסכת שבת, פרק כלל גדול, במשנה של המלאכות. 40 חסר אחת. פרק שביעי. ברוך תהיה. טוב. פרק הזה, אני ועשית את המזבח עצי שיטים, 500 אורך ו-500 עמות רוחב, רבוע יהיה המזבח ו-3 עמות קומתו, ועשית קרנותיו על 4 פינותיו, ממנו תהיינו קרנותיו, וציפית אותו נחושת, ועשית סירותיו לדשנו, ויער ומזרקותיו ומזלגותיו ומחתותיו. לכל כליו תעשה אותו, ועשית לו מחבר, מעשה רשת נחושת, ועשית על הרשת 4 טבעות נחושת, על 4 קצותיו, ונתת אותה תחת קרקוב המזבח מלמטה. והייתה הרשת עד חצי המזבח, ועשית בדים למזבח, בדי עצי שיטים, וציפית אותם נחושת, והוא בית בדיו, בטבעות, והיו הבדים, על שיטי צלעות, המזבח בסדותו, נבוב לוחות תעשה אותו, כאשר הראה אותך בהר, כן יעשו, ועשית את חצר המשכן, נפת נגב תימנה, הקלעים לחצר, שיש מוזר וכו'. עכשיו, אם אנחנו עושים סיכום של המשכן כפי שראינו אותו בפרשת תרומה, מה יש שם? איך אומרים? מה היה לנו? עושים רשימה. היה לנו ארון לעדות, כפורת וקרובים. בסדר? חוץ מזה, מה יש לנו? שולחן ומנורה. מסביב לכל זה, קרשים ויריעות. עד כאן ברור? מחוץ לכל זה, מזבח. ומסביב לכל זה, חצר עם יריעות, ומסך לפתח החצר, מסך לפסח המשכן, ופרוכת בין הקודש לקודש הקודשים. זה סיכום לא רע. כמה זה יעלה לנו? טוב. מה? השאלה היא, מה חסר? מה אין שם? דיברנו על זה קצת. אני רוצה לחזור על זה, כן? מה אין שם? אין מסבח כתורת. אין כיור. אין כהנים. אין בגדי כהונה. יפה, אני רואה ש... יש לכם זיכרון טוב. יש ארבעה דברים שחסרים. אין שם לא מזבח כתורת, לא כיור, לא כהנים ולא בגדי כהונה. לא יודע, אני הייתי שם, אם אני הייתי צריך לעשות, להגיד, משכן מלגו, הייתי עושה גם בובות של כהנים. נכון? לא, באמת. תעשי. פה תשים כהן, פה תלביש אותו ככה. במיוחד שאחר כך אנחנו רואים פרשה שלמה, פרשת תצווה, שבה יש כן כל הדברים האלה. כן? הרי על מה מדברת פרשת תצווה? היא מדברת על כהנים, בגדיהם, מזבח כתורת, ואחר כך כיור בפרשת כתיסה. כן? זאת אומרת שיש פה אלמנטים שחסרים. עכשיו, אנחנו רואים שזה לא סתם בגלל שהמסורת מפסיקה כאן את הפרשה. עד עכשיו פרשת תרומה, אחר כך תצווה, כדי שלא נקרא את הכל בשבת אחת. לא. יש בפרשת תרומה באופן עקבי מוזכר משה ואהרון נעלם, ובפרשה, יותר מזה, בפרשת תרומה משתמע שמשה הוא זה שעושה את העבודה. כתוב למשל על השולחן שהוא יביא ערך לחם לפני תמיד. זאת אומרת שכאילו שמשה הוא אחראי לשים את הלחם על השולחן. ואילו בפרשת תצווה מוזכר אהרון, ומשה באופן עקבי לא נמצא. אז כנראה שזה בא לומר שיש שני סוגי משכן. יש משכן המבטא את עולם החיים הפנימי של משה, ויש משכן מבטא את עולם החיים הפנימי של אהרון. אתם ברור? אצל משה, הגישה אל הקודש היא ללא מעצור. כן? אדם נכנס אל הקודש באופן ישיר. מדוע? כי הוא נשלט על ידי השכל. מי שנשלט על ידי השכל, יש לו מפגש ישיר עם האלוהות. כי אין לו סכנה גם להגיע לרע. מה שאין כן, כשמדובר במי שנשלט על ידי הדמיון, הדמיון יכול להביא לחטא. ולכן יש מעצורים. למשל, אדם רוצה להיכנס לקודש הקודשים, אז אצל משה, מצד ימין יש שולחן, מצד שמאל יש מנורה. באמצע, ריק, אפשר לעבור. במקדש של אהרון, אתה נתקל, טק, מזבח הקטורת. אתה לא יכול לעבור. יש מחסום. תקטיר קטורת, תמשיך הלאה. יש עוד משהו מעניין. הקטורת, ממה היא מורכבת? כמה סמנים? 11 סמנים היו בה. אתה אומר את זה או שאתה מדלג? ואחד עשר סמנים היו בה, ואלו אל? הצורי והציפורן וה... לא, לא חלבונה. לא חלבנה. חלבנה. נדע לקרוא נכון, זה כתוב בסידור. אנשים צריכים... יש ניקוד, כן? חלבנה. מה זה חלבנה? זה דבר שנותן ריח רע. מה פתאום, בקטורת, צריך לתת ריח טוב, אתה מכניס מרכיב שנותן ריח רע. אז אל אמרו, לא, החלבנה זה כנגד הרשעים. הרשעים נותנים ריח, אבל מה? אם אתה מצרף אותו עם שאר הסימנים, אז במקום לתת ריח רע, הוא נותן ריח טוב. כן? כלומר, זה, זה מין פעולה תרכובת כזאת, שמהפכת את הרע לטוב. זה העבודה של הקטורת. לכן, הקטורת כל כך מרכזית ביום הכיפורים, כי ביום הכיפורים באים לתקן את החטא. ברור? אבל במקדש של משה לא יכול להיות קטורת. כי אין רשעים אצל משה. משה לא יודע מהו החטא. לכן אי אפשר גם שיביא קטורת. מובן? מובן מה שאני אומר? טוב. זה דבר אחד. גם צריך להיטהר. שזה יש קיור. משה הוא טהור מלכתחילה. לא צריך קיור. אבל, וגם אתה צריך אנשים שיגשרו בינך לבין האלוהות. שזה יש כהנים. וגם בשביל זה אתה צריך שייצרו עליך רושם מיוחד, הדמיון. הדמיון שבגדי הכהונה מייצרים בנפש. זה מה שנקרא דמיון של קודש. כלומר, כאשר הדמיון מפיל אל החטא, אז כדי לצאת מן הדמיון של החטא, יש צורך בדמיון אלטרנטיבי, הדמיון של הקודש. וזה מה שנאמר, ועשית בגדי קודש לארון אחיך לכבוד ולתפארת. עכשיו, אמנם הלכה למעשה, אנחנו הרי היחידים, רק אנחנו לא כמו משה. רק משה היה יכול להיכנס ישירות אל קודש הקודשים. אז מה אכפת לנו? מדוע התורה סיפרה לנו את מעלת משה? כדי שנדע שהחטא הוא לא המדרגה הראשונה של האדם. כלומר, האדם לא נברא מלכתחילה חוטא, אלא אם חטא, אפשר לתקן. אבל מלכתחילה מצפים ממך להיות ישר כמשה, ומתוך כך, מתוך משה ואהרון, מתוך המשכן של משה והמשכן של אהרון, בסוף שורה שכינה בישראל. שלום. ברוך תהיה.